כן, שם שמואל מעלה פה הערה כללית ביחס לפרשה, שם פרשת משפטים. הוא מאיר על הסמיכות, הוא מאיר על הסמיכות שבין שני פרשיות. שתי פרשיות לפרשה, הפרשה שלפניה והפרשה שלאחריה. כן? מה הפשר הסמיכות הזה, מה זה בא ללמד? הוא מביא את דברי המדרש, מדרש רבה, בפרשת משפטים, פרשה למד, כמו שכתוב כאן. כן? ולצורך העניין, אני רק אקרא לכם את הפרשה, את המדרש עצמו, ואחרי זה ניכנס, כן, לדברי השם משמואל. כן. במדרש רבה, הוא מביא פה חלק מהמדרש, אני אקרא את כולו. כן. אני אקרא את כולו, ואנחנו אחרי זה נתייחס גם למדרש החלקי, שהשם משמואל מדגיש אותו, אבל אי אפשר להבין את הדבר שהוא מביא פה, בלי להבין את ההקשר של המדרש כולו. אז אני קורא את זה. דבר אחר, ואלה המשפטים. ואלה המשפטים, מה כתיב למעלה מן הפרשה? מה? אין שם חומש קטנג'יק? אני אכנס לו בתוך הטיבול? מה? זה יכול להיות. לא יכול להיות. לא. חומש קטן שהיה לי מורה?
אני מכיר אותה.
כן. אני כמה דקות, נגד. לא בתוך התיק הלבן? סליחה, אז אני לא רוצה להטריך אותך. מה? יש לי שם, אני פשוט הכנתי שם, מה? לא, אני רוצה, חכה. טוב, לא יודע, אם אני אצא זה כבר לא יהיה. לא יודע, מוזר. טוב. בכל אופן, פשוט רציתי, הכנתי שם את כל הסימניות, כדי, יש פה כמה וכמה פסוקים וכן הלאה. יותר פשוט. בכל אופן, אז כתוב כך. ואלה המשפטים, הוסיף על הראשונים. סליחה, דבר אחר ואלה המשפטים. מה כתיב למעלה מן הפרשה, כלומר למעלה מפרשת משפטים, כן? בפרק י' ח' פסוק כף ב' ושפטו את העם בכל עת. זה נאמר בפרשת יתרו. עצת יתרו ושפטו את העם בכל עת. זאת אומרת, עם ישראל יש לו הרבה שאלות בענייני הלכה. כן? ומשה לא יכול לשפוט את כל העם הגדול הזה. יש להם המון 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 שאלות, עד כדי כך צריך למנות אליהם שרי עשרות, שרי מאות ושרי אלפים. מאיר על זה אחד מבעלי המוסר, רבי ירוחם, בוא וראה איזה עם מופלא זה. כן? הוא צריך כל כך הרבה שופטים, יש לו, כל כך הרבה שאלות יש לו, כן? כל כך הרבה דילמות, כל כך הרבה... איפה זה? רק לבן, אחילה. תודה. כן? בוא וראה את גדולתו של העם הזה. כן? זה עם שיש לו הרבה שאלות. מי שיש לו שאלות, סימן שהחיים שלו הם חיים רציניים מאוד. אדם שאין לו שאלות, יש מקום להטיל ספק, כן? באיכות חייו. זה אדם שחי מן השפה ולחוץ, אדם שחי מן יד אל הפה. אין לו שאלות. הרי על כל צד ושאל יש המון שאלות. אדם שלא שואל הוא לא אדם מתבונן. אומר רבי ירוחם, העם הזה כל היום שואל, מבוקר ועד ערב. לא מתוך קשיות עורף, לא מתוך תלונות. כן? יש גם את הבעיות האלה, וזה נכון. אבל זה עם שהוא מאוד מאוד סקרן, מאוד מאוד מתמודד עם המורכבות של המציאות. לכן יש לו הרבה שאלות. לכן הוא צריך שרי עשרות, שרי מאות ושרי אלפים. כן? אתה לא יכול למלא את כל הצרכים של העם הזה. לכן אמר יתרו, כן? ושפטו, כן? עושה לך את זה, ושפטו את העם בכל עת. הדבר הקשה... דברים שהם לא יכולים להתמודד איתם, כן, מצד סדרי הספקות, אתה, כן, תעמוד להם מול האלוקים. אתה תשיב ותתמודד עם השאלות הכבדות. בסדר גמור. אם כן, זה המקום הראשון, כן, זה מה שכתוב כאן, שפטו את העם בכל עת. כן, כל זה לפני פרשת משפטים. פרשה הקודמת לפרשת משפטים, פרשת יתרו, היא כבר מקדימה, כן, ומודיעה לנו את חשיבות המשפט. ושפטו את העם וכו'. ואמר כאן, ואלה המשפטים. מה כתיב למעלה מפרשה? שפטו את העם וכו'. ואמר כאן, ואלה המשפטים. והדיברות באמצע. דיברות זה מתן תורה. עשרת הדיברות, שזה תמצית התורה. כן? יש תמצית התורה, עשרת הדיברות. כן? ויש את המשפטים שזה בעצם, כן, כיצד התורה הכללית יוצאת לפועל בסדרי החיים. כן? זאת אומרת, כן? פרשת יתרו, שם אנחנו פוגשים את העם השואל, פרשת משפטים אנחנו פוגשים את מה? את המשפטים, כן? היורדים אלינו מן הבורא. כלומר, העם השואל, כן? שואל משפט, והמשפטים שבאים אלינו מאיתו יתברך. כי תקנה עבד עברי וכו' וכו'. זה מערכת שלמה של ציוויים, ריבוי עצום של הלכות, כן? אבל באמצע התורה. כלומר, התורה הכללית והתמציתית שכולה נכללת בעשרת הדברות, כן? כן? לפניה יש ענייני משפט מצד השואל והמענה האלוקי, ואחריה יש משפטים שבאים מעת השם. מפורטים ונוגעים לכל תחומי החיים. כן? והדיברות באמצע. כן? כן, פה נשלם לנו באמת התיאור. כן? לפני מתן תורה, משפטים, אחרי מתן תורה, משפטים, ובאמצע התורה עצמה. והדיברות באמצע. משל, למטרונה, שהייתה מהלכת. הזיין מכאן והזיין מכאן. אלו שומרי ראש, כן? שומרי הראש של המלכה, הזין מכאן, שומרי המשמר מכאן, ושומרי משמר מכאן, והיא באמצע. כן? וכן, שומרי הראש הם בעצם אין כלים ואמצעים ששומרים את המלכה. שומרים את מעלתה, שומרים את כבודה. על ידי זה שהם שומרים את כבודה, המלכה יכולה בעצם לבצע את פעולותיה. בלא שמירה, לא תהיה תועלת לאנשי המדינה, כן? מן המלכה או המלך. בלא שומרי ראש, כל מעלת המלכות, היא לא תוכל להביא תועלת. כן? לא תוכל להביא תועלת, כי אם אין שמירה, חלילה, אפשר לפגוע במלך, אפשר לפגוע במלכה, במלכה. זאת אומרת, לא נוכל להשיג את התועלת שבכבוד, כן? ומעלת המלכות. לכן צריך שומרים מכאן ומכאן. כדי להבטיח, כן? שהמלכה לא תיפגע. מכאן, הזין מכאן, שומרי ראש, והזין, כן? כן? חילות והחיל, הזין. כן? והיא באמצע. כך התורה. דינים מלפניה, כך התורה, תורה השמימית, הנפלאה, כן? כדי שנוכל ליהנות מנה, צריך דינים מלפנים ודינים מאחור. דינים לפניה, דינים מאחוריה. והיא באמצע. היא באמצע. וכן הוא אומר, כן, כדי להוכיח את כל העניין הזה, מביא סימוכין פסוק במשלי. וכן הוא אומר, באורח צדקה אהלך. מי אומר את זה? התורה אומרת. כן? משלי זה הרבה דברים שם, הם דיבורי התורה עצמה, שהתורה אומרת, מי פתי אסור הנה וכו', זה התורה אומרת. כמו כן גם פה, מה התורה אומרת? היא בעצמה מדריכה אותנו איך להשיג אותה. כן? היא מודיעה לנו באיזה אופן היא מתגלה. באיזה אופן היא מתגלה, למי אני מתגלה, כן? וכן הוא אומר, באורח צדקה אהלך. כן? התורה אומרת, זה התורה אומרת, התורה אומרת, באיזה נתיב אני מהלכת, אהלך בדרכן של עושי צדקה. וכתוב שם בהמשך, בתוך נתיבת משפט, בתוך נתיבות משפט. כלומר, באורח צדקה אהלך, בתוך נתיבות משפט. כן? זאת אומרת, יש בחינה שהתורה מהלכת באורח צדקה, אבל בתוך נתיבות משפט. צריך להבין את ההבדל בין אורח לבין נתיבות. זאת אומרת, מצד אחד היא מהלכת באורח צדקה, מצד שני בתוך נתיבת משפט. זאת אומרת, יש פה איזה סיוג והגבלה. כן? מצד אחד כתוב באורח צדקה, תרפו מיד כתוב בתוך נתיבות משפט. כן? איזה הגבלה מסוים שאנחנו צריכים להבין, איזה סייג מסוים שצריכים להבין מהו. למה הוא נועד, כן? התורה באמצע ודינים מלפניה ודינים אחורה. כן? מלפניה שנאמר שם, שם שם לא חוק המשפט. מעניין שפה הוא כבר הולך למרה, כן? הוא הולך יותר אחורנית מפרשת יתרו. הוא הולך למרה, כן? מעניין שהוא לא משתמש בפסוק שאומר לפני כן, ושפטו את העם בכל עת. הרי אמרנו שהראיה לדינים לפניה זה שם, שם, שם. שם שפטו את העם. והנה פה, כאשר הוא מביא ראיה לדינין מלפניה, הוא מביא דווקא פסוק אחר, שם שם לא חוק המשפט. בכל מקרה, זה דינים. ודינים אחר שנאמר, ואלה משפטים, כמו שאמר. עד לכאן דברי המדרש. כן? עד כאן מסבירי המדרש שמראה לנו את היחס שבין התורה לבין המשפטים. כן? מה הרעיון? מה זה בא ללמד? בואו נראה את זה בפני. במדרש רבה, כך התורה, דינים לפניה ודינים מאחוריה. כן? אני רק אקרא את הפסוק אולי, בדינים מלפניה ויצעק אל השם ויורהו עץ, אדוני עץ, וישלך את אל המים, וימתקו המים. שם שם לו חוק המשפט, ושם ניסהו. כן? אומר רש"י, שם שם לו, במראה נתן להם מקצת פרשיות של תורה, שהתעסקו בהם. שבת ופרה אדומה ודינין. כן? מאיר פה בספר זיכרון אומר, כן? על דברי רש"י שהתעסקו בהם, כן? שהתעסקו בהם, מה פירוש? וזהו שאמר כתוב, שם שם לו חוק. מאיפה לומד שהתעסקו בהם? שם שם לו. מה זה? ולא אמר שם ציוום חוק. כן? בפרשת המשפטים זה כבר ציווי. פה זה סימה. כן? אם כי... אולי צריך לסייג את מה שאמרתי, בוא נתייחס לפה רגע. ושם, ולא אמר שם ציוום חוק. ואמר בלשון סימה. על דרך... אשר תשים לפניהם, לפרשתנו. ופרש רש"י, כשולחן ערוך לפני האדם לאכול. אם כן, לשון סימה הוא רמז להתעסקות בפרשיות. שם שם לו חוק או משפט, פירוש דבר, שיתעסקו בדברי תורה ויתאמו את עינוגם, את מתיקותם. זה העניין של כשולחן ערוך לפני האדם לאכול. כך התורה, דינים לפניה חולה, ודינים אחריה והיא באמצע. וכן הוא אומר, באור צדקה יהלך. התורה אומרת, באיזה נתיב אני מהלכת? אהלך בדרכן של עושי צדקה. בתוך נתיבות משפט. אני אהלך בדרכם של עושי צדקה, אבל בתוך נתיבות משפט. התורה באמצע, ודינים מלפניה ודינים אחריה וכו'. הפירוש. הפירוש. צריך להבין את היחס בין תורה ומשפט. למה? נקבע היחס הזה בין תורה ומשפט. למה המשפט זה כלי הזין? למה המשפט זה חיל המשמר? למה המשפט מלפנים והמשפט מאחור זה חיל המשמר של התורה? מה אותו חיל משמר, היינו המשפטים? מה הם גורמים ביחס לתורה? מהי התורה בלא משפט? ומהי תורה עם משפט? מה ההבדל בין שני המצבים האלו? כן, משפטים בלא תורה, כנראה שזה לא מספיק. ותורה בלא משפט, תמצית התורה, עשרת הדיברות, בלא משפט, גם כן לא מספיק. היחס שבין משפט ותורה, זה הסוגיה שנדונה כאן בדברי השם ישמעון. נראה מה הוא אומר. הפירוש. כן? פירוש היחס. הפירוש. כי לרגלי התרוממות התורה, אין העולם כדאי לה. אין עולם כדאי. התורה, מצד עצמה, כן? היא גבוהה מאוד מאוד מאוד. אנחנו עוסקים בתורה כרגע. אנחנו כמלקקים טיפה מן הים. כן? בעיסוק שאנחנו עוסקים כרגע בתורה, אנחנו כמלקקים טיפה מן הים. התורה היא נשגבה, עליונה, מרוממת, שמימית, הרבה יותר ממה שכרגע אנחנו משיגים. ברוך השם בחסדי השם יתברך, ואפשר לנו, נתן לנו כלים נפשיים, ברא אותנו בבריאה המסוימת הזו של צלם אלוקים, כן? כל שכן נשמת ישראל, דבר שמאפשר לנו ללקק טיפה מן הים. ברוך השם. אבל התורה מצד עצמה, שאנחנו דנים בה מצד מעלתה העצמית, היא למעלה מכל המציאות כולה. מצד האמת, התורה לא שייכת לעולם בכלל. לא שייכת לעולם. העולם מצד מצבו הנברא, כן? מצד מצבו הנברא בששת הימים, מצד מצבו הנברא והמרוחק משורשו, כן? העולם מלשון האלם, הוא לא שייך לתורה בכלל. זה פער עצום, כמו שאין שום שייכות בין הגוף לנשמה. מה הקשר בין גוף לנשמה? אבל סוף סוף הנשמה היא משפיעה את כוחה על הגוף באופן שהגוף יוכל לחיות. זה חסד עצום. ובאמצעות המון המון מתווכים בין הנשמה לגוף, הגוף יכול לקבל את קדושת הנשמה. כן? אם נסתכל על הנשמה והגוף, הפער ביניהם הוא פער עצום שלא מאפשר שום יחס. אבל באמצעות המון מתווכים, כן? המחשבה, המידות וכו' וכו', אפילו הגוף יכול להתקדש בקדושת הנשמה. אבל מצד האמת, מצד מעלת הנשמה באמת, אין לה שייכות לגוף כלל. ובאמת היא לא הייתה צריכה להיכנס בתוך הגוף. בעל כוחך אתה נוצר, בעל כוחך אתה נולד. מצילת ישרים אומר שהנשמה מואסת בעולם הזה. באמת מצד מעלתה אין לה שייכות לעולם הזה. כך גם התורה. וזו ידיעה יסודית מאוד שאדם צריך לדעת בשעה שהוא בא ללמוד תורה. אני עכשיו בא לעסוק במשהו מאוד מאוד שמימי, מאוד מאוד עליין. שלמיתו של דבר אין יחס ביני לבינו כלל וכלל מצד האמת. רק משהו פה קרה. סוף סוף התורה נמסרה לנו. כן? ודאי, היה מתן תורה, וירד השם על הר סיני, עשרת הדיברות, מתן תורה אכן היה. התורה אכן ניתנה. חכם בא לעיר. הקדוש ברוך הוא, כן, הגיע לעולם הזה, ונתן את תורתו פה. אבל מצד האמת, זה לא היה אמור לקרות. מצד האמת. כן? הפירוש. כי לרגלי התרומות התורה, אין העולם כדאי לה. כן? אין העולם כדאי לה. העולם הזה שמציב תנאים כל כך סבוכים, העולם הזה שמתגלה, כן, בצורה של צמצום והשפלה וירידה, כן, מה לא ולתורה? מה לכהן בית הקברות? מה לכהן? כן, בית הקברות. לא תהיה כהנת כפונדקאית, כן? התורה נקראת כהנת. לא תהיה כהנת כפונדקאית. שזונות מפרגנות זו לזו, ותלמידי חכמים לא מפרגנים, לא תהיה כהנת, כפונדקאית לכל הפחות, העוסקים בתורה, אנשי המעלה בישראל. כן. מה לכהן ותפורות? מה לתורה בעולם הזה? זה באמת דבר פלא. אגב, לא לחינם הכוזרי כל כך מתקשה בהבנה של העניין הזה. כאשר אומר לו החבר שקיבלנו תורה, איך יכול להיות? איך יכול להיות שהדבר השמימי והעליון הזה, כן, המרומה מכל המציאות כולה, ולא לחינם הפילוסופים הגיעו למסקנה שהגיעו, שהקדוש ברוך הוא לא מתגלה בעולם הזה. לא לחינם. הם צודקים מצד הנחת היסוד. אלא ריבונו של עולם מצד חסדו, כמו שנראה בהמשך. כן? הרי הוא כל יכול. כן? והוא יכול גם להתגבר. כן? ודאי וודאי יכול להתגבר גם על הפער הזה. כן.
אבל מה אתה מבין?
בעצם כל הבריאה היא מיותרת. מה הקדוש ברוך הוא רוצה אותם? לאט לאט נראה. נבין באמת מה היתרון בכל הסיפור הזה. מה החסד הגדול שבזה? אבל הנחת היסוד שבאמת אין שייכות בין תורה לעולם הזה היא מובנת לחלוטין. לרגלי התרוממות התורה, בגלל שהיא כל כך מרוממת, חמדה גנוזה, יש לי בבית גנזי, ביטויים של, של חזל ביחס לתורה, כן? עין לא ראתה, כן? לא שזפתו אין היה, הוא ידע מקומה, הוא הבין דרכה. הרבה ביטויים ביחס לתורה, שמעמידים אותם מקום מאוד מאוד אצילי ועליין. לרגלי תרומת התורה, אין העולם כדאי לה. אלא צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם העולם. מדין צדקה. לא מצד המקבלים. מצד העולם הזה אין לו שום זכות. אבל ריבונו של עולם מצידו. כן? זרועי, הושיע לי. וישתומם, ויביט, ויראה כאין איש. וזרועי הושיע לי. כלומר, מצד העולם, העולם לא ראוי לקבל תורה. הקדוש ברוך הוא פועל ברצון חופשי. בדרך של צדקה. אין עולם כדאי, אלא צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם העולם, שנתן להם את התורה. כמו צדקה. למה זה נקרא דווקא צדקה? וזה לשון המדרש. כן? באורח צדקה אהלך. באורח צדקה אהלך. דווקא באורח צדקה. כן? כלומר שרצוני מהלך ומופיע בעולם הזה באורח צדקה. דווקא מכוח של צדקה. כן? מה המיוחד בצדקה? כמו צדקה, שאין לעני חוב על העשיר, אלא העשיר נותן לו מטוב לבבו שרוצה להשפיע. טוב לבבו שרוצה להשפיע. זאת אומרת, זה לא תלוי בכלל במקבלים. כי מצד המקבלים, אין להם פתחון פה. מצד המקבלים, בושתנו תחסינו. מצד המקבלים, אין להם שייכות לתורה כלל. מה עושה ריבונו של עולם? כביכול כופה עלינו את התורה. כן? כפיית הר כגיגית. כופה עלינו את התורה. מעניק לנו את התורה. רגע, אבל זה לא סוף פסוק. כן? קודם כל מתגלה נתינת התורה במובן של אורח צדקה. ברצון חופשי מצידו יתברך, שהוא ברצונו נותן לנו את התורה. אין לעני חוב על העשיר. העשיר לא חייב שום דבר לעני. כלום. אין שום זיקה ביניהם, צדמת. אלא השיר נותן לו מיטוב לבבו שרוצה להשפיע. מטבע טוב להיטיב. כיוון שריבונו של עולם רוצה להיטיב, ישמח השם במעשיו. כיוון שהשם רוצה להיטיב, קודם כל, הוא מגלה בעולם את שורש ההטבה, שזה תורה. שאין לך דבר טוב, לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזבו. אז קודם כל, מגלה לעולם את התורה. מגלה לעולם את התורה. כן? ובדבר הזה כולם שווים בלי יוצא מן הכלל. כולם שווים. כי זה מצד החסד. כן? זה מצד החסד. זה המחלוקת של בין בית הלל לבית שמאי. בעניין של כניסה לבית המדרש. בית שמאי מה אומרים? מי נכנס לבית המדרש? רק מי שראוי. בית הלל? כמובן צריך איזו מדרגה של דרך ארץ כדי להיכנס, אבל בסך הכל נכנסים יותר. באותו יום שהסירו את רשב"ג, כן, מכהונת נשיאות, כמה ספסלים התווספו בית המדרש? הרבה מאוד ספסלים. בתקופת השמאות, מעטים זכו להיכנס לבית המדרש. רק מי שתוכו כברו נכנס. אבל ברגע שהנהגת בית הלל, כן, תפסה את הנשיאות, הרבה נכנסו לתוך בית המדרש. למה? כי בית הלל מגלה את שיטת החסד. ומצד החסד, ברבות הטובה, רבים, כן, מקבליה. כאשר שיטת החסד מתגלה בעולם, יותר ויותר יותר יכולים לקבל. גם אלו שלא ראויים מצד מידותיהם. כן? זה הנהגה של חסד. זה השלב הראשון. בלי הופעת החסד הזה, תורה לא הייתה יכולה להינתן. תארו לעצמכם שתורה הייתה יכולה להינתן רק אם בני אדם רואים לה. התורה הייתה מופיעה? כמו שאמרנו, ודאי שלא. כי אין מי שראוי לתורה באמת מצד האמת. אין מי שראוי. ממש לא. מה? זה
בגלל בית שמאי אף אחד לא צריך להיכנס לבית המדרש.
כן. כן, בית שמאי זה... כן, בית שמאי זה... בית שמאי זה תפיסה חינוכית שקובעת את היחס בין האור לבין הכלי. איך צריך להיות הכלי כדי לקבל? הכלי צריך להיות ברמה כזו כדי לקבל. בית הלל אומרים לא. החסד האלוקי מאפשר שתוכל להתחכך עם תורה גם כאשר הכלי שלך הוא לא במדרגה גבוהה, לא הייטק. כן? זה מחלוקת חינוכית. מה צריך להיות היחס בין הכלי לבין התוכן? מחלוקת חינוכית. אין ספק שישנם זמנים שדעת בית שמאי צודקת יותר. יש זמנים שצריך להגן על השפע הקדוש מפני אנשים שלא ראויים לקבל את זה, ואז באמת יש מקום להנהגה של נעילת בית המדרש, והכנסה מאוד מאוד מבוסתת של תלמידים פנימה. יש זמנים שיש מקום לפתוח איתו. כן? זו מחלוקת חינוכית, כן? שיש לה הרבה ביטויים במחלוקות בית שמאי ובית הלל, אבל היא נוגעת באופן כללי ליחס שבין כלי לאור, בין כלי לתוכן. אבל אנחנו רואים פה שנתינת התורה הבסיסית היא חייבת לעשות מדין חסד. כלומר, התורה צריכה להופיע בעולם. נכון שעכשיו צריך, אחרי שהיא מופיעה בעולם, עכשיו צריך לבוא תור הבירור. איזה בירור? איזה בירור צריך לבוא? אחרי שהתורה ניתנה בעולם, היא כבר שרויה במציאות הכללית, עכשיו צריך לבוא הבירור של ההכנות. ב-48 דרכים התורה נקנית. כלומר, אם אתה רוצה לקנות, זה כבר סיפור אחר לגמרי. זאת אומרת, התורה מופיעה באופן בסיסי ראשוני, גם בלא קניין ולא זכות. אבל אם אתה רוצה לקנות, אופה, כדי שהתורה תהיה יותר שייכת לך בפנימיותך, לשכלך, לנפשך, למעשיך, למידותיך, פה כבר סיפור אחר לגמרי. פה מידת החסד מפנה מקומה למה? למידת הדין. פה מתחילה השמאות. פה מתחילה השמאות, כמו שמאי. השמאי שמודד, מעריך, מדייק, גובל גבול. השמאות זה יצירת הכלים. השמאות זה הדין והמשפט שקובע אם אתה ראוי שהתורה הזאת שהופיע בעולם מכוח החסד, האם אתה ראוי שהיא תתגלה בכל מערכות חייך? אתה יכול לבחור שלא תתגלה. גם אם היא לא תתגלה, היא תישאר ברמת החסד. היא תישאר באוויר העולם. אבל אם אתה רוצה שהיא תלך לתוך ביתך, אם אתה רוצה נתיב, לא רק אורח, אם אתה רוצה שביל פרטי שהתורה תתגלה אליך, פה כבר אתה צריך 48 דרכים שהתורה נקנית. זה כבר סיפור אחר לגמרי. אבל אם לא הייתה את ההופעה הראשונית של התורה, מכוח החסד, זה לא היה משנה כמה היית בכלל מתכונן. אתה יכול עד מחר להיות אדם טוב ולשפר את מעשיך. זה לא יעזור כלום. זה לא יעזור כלום. כי התורה לא ניתנה ברמה הבסיסית שלה, כן? של הופעת החסד הראשוני. אחרי שהיא ניתנה, עכשיו ההכנות הן מועילות, ובסדר גמור. והתייצבו בתחתית ההר. ההתייצבות בתחתית ההר, יש לה ערך, רק כאשר התורה היא עתידה להופיע בעולם. אבל אם, לא, לא, אם התורה לא מופיעה, זה לא משנה איזה הכנות אתה עושה. לא משנה. דוגמה. חקלאי זורע את השדה. אבל הוא זורע בזמן קצירה. מה יהיה גורלו של הזרע? ירקב. כלומר, זה שאתה עושה את הפעולה, זה לא אומר שזה יעלה יפה. אתה צריך לברר מהו האקלים ששורר בעולם באותו הזמן. אם זה לא זמן זריעה, תזרע עד מחר. שום דבר לא יצמח מזה. אבל אם אתה זורע בזמן זריעה, וקוצר בזמן קצירה, וחורש בזמן חרישה, כן? אם אתה קשוב לאקלים העולמי הקיים, כן? אז זה יכול להועיל לך. אותו דבר גם פה. קודם צריך להופיע, להיות קיים אקלים רוחני שנקרא נתינת התורה. רק אחרי זה יש ערך להשתדלותינו וממצאינו. רק אז ההשתדלות שלנו יכולה באמת להשפיע על קליטת הקדושה והשגת התורה, כי היא כבר מצויה. זאת התורה אשר עשה משה לפני בני ישראל. ואידך זיל גמור. עכשיו זה תלוי בך. בוא נחזור לזה. הפירוש, כי לרגלי התרוממות התורה אין העולם כדאי לה, אלא צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם העולם, שנתן להם את התורה. כן? ופה לא מדובר על ישראל דווקא, שימו לב, על העולם כולו. כי ידוע שגם אומות העולם יש להם חלק בתורה, וזו הסיבה שמשה הועיל באר את התורה הזו ב-70 לשון. 70 לשון כנגד 70 לשונות, וגם כנגד 70 פנים למדרש התורה בישראל. זאת אומרת, זה גם כנגד 70 אומות, וגם כנגד 70 פנים של מדרש התורה בבתי המדרשות של ישראל. אבל הכלל הוא שהתורה הזו מתפשט על כל המציאות כולה. על כל המציאות כולה. ויש חלקים בתורה שהם שייכים גם לאומות העולם. כן. בכל אופן, עשה הקדוש ברוך הוא שנתן להם את התורה. כמו צדקה. אם כן, נתינת התורה בגדר צדקה, כמו הצדקה שאין לעני חוב על העשיר, העשיר לא חייב לעני דבר, אין תזיקה מחייבת, אין תזיקה מחייבת בכלל. אין דיבור, מה שנקרא. אין דיבור. כן? מה לי ולך? אבל בחסדי, אני פונה אליך. כן? תראו לכם שאדם רב מעלה, כן? שמצד מדרגתו בכלל לא ראוי שיפנה לאחד העם, והנה הוא בא, נכנס, מקיש בדלת פה עכשיו, נכנס פה פנימה, שלום, אני המלך, אני ראש הממשלה, מה שלומכם הבוקר? נחמד מאוד. הוא מועיל בטובו לרדת ולהשפיל את עצמו מלמעלה עד למטה, והוא פונה אליי. הוא לא מחויב לעשות את זה, לא מחויב. אבל בטובו וחסדו הוא פונה אליי. כמובן שאני מאוד מאוד מופתע ונסער, כן? ומשתדל להיות ראוי לפנייה הזו. שלום אדוני ראש הממשלה, בוקר טוב. תודה שבאת, שפינית את כל עיסוקיך, באת לפה. אני משתדל להיות ראוי. ואז שהוא רואה שאני מכבד כל כך אותו, הוא אומר, אולי תהיה הסגן שלי. הוא בוחר בי. מעניין. כן? אבל אם אני לא ערוך למפגש הזה, אם אני לא ערוך מבחינת, כן? המשפטים, משפטים בא לידי אום. אם אני לא ערוך מצד המשפטים, אז בסדר, הוא יעבור כאן. אני לא אתייחס לזה בצורה יפה, והוא יחלוף וילך ויחזור למקומו. כך התורה גם היא חוזרת למקומה, כאשר פה בבני האדם, כן, בעולם התחתון, אין מי שמעוניין, כן, לקבל אותה כראוי. בסדר. בכל אופן, אין לה אני חוב על העשיר. כן. העשיר נותן מטוב ליבו, שרוצה להשפיע. ריבונו של עולם רוצה להשפיע, רוצה ליצור את התשתית להשפעה של טוב, שזה התורה. כן. כך הוא עניין את עניין התורה לעולם. אך באופן זה, עכשיו תראו מה נוצר לנו, אם אנחנו מתייחסים כרגע רק מצד המשפיע, ואמרנו שמצד המקבלים אין להם שום זכות, כן? שום זכות, יוצא דבר מעניין. יוצא דבר בעייתי. אך באופן זה יש לומר, כן? אם אנחנו מסתכלים רק על פעולת המשפיע, אך באופן זה יש לומר ששוב כל העולם שווים בה. כן? אם הקדוש ברוך הוא משפיע עלינו בלי זכות, בסדר, איך אומרים? יש לי אבא עשיר. אני יכול לשכב במיטה כל הזמן, והוא ייתן לי כסף. כסף, כסף. לכאורה, אם הופעת התורה היא לא מצידי, אי אפשר לבוא אליי בטענה. אפשר לבוא ולומר שהשפעת התורה על כולם תהיה שווה לחלוטין. העצל שוכב במיטתו, והקדוש ברוך הוא, כן, איך אמר עשה? אני שוכב במיטתי ואתה תילחם. זאת אומרת, שאני מגלה את יסוד הסגולה, זה דבר מאוד מעניין. שאני מזהה את יסוד הסגולה, את אותו שפע אלוקי שניתן בלי בחירה אנושית, אני יכול לבוא להגיד לריבונו של עולם, ריבונו של עולם, תלמד אותי תורה. אני לא הולך לבית המדרש. לא, לא הולך. אני לא פותח אפילו ספר. קדימה, תחתי למד אותי. אני לא מתאמץ, לא שום דבר. כלום, שום דבר. יש בזה מידה של אמת. צריך להבין. שאדם מתרשם מעומק הסגולה, מהעוצמה הכבירה של הסגולה, יכולה להתפתח שיטה שאומרת, אני בא לארץ ישראל, אני לא חורש, אני לא בונה. תראו לאן זה הולך. זאת אומרת, צריך להבין, ויש בזה אמת. אבל זה חוסר הבנה שלימה של רצון השם יתברך. נכון שזה ראשית רצונו. ראשית רצונו זה לבוא ולהעניק לנו תורה גם שאנחנו לא משתדלים. וממילא נמצא את התורה הזו, אפילו בתוכנו, בתוכנו, בתוך תוכנו, אפילו בתוך תוכנו, יש את ההרגשה הזו של מציאות התורה. אבל, יכול אדם לבוא ולומר, כיוון שהיא מצויה בתוכי, וכיוון שהקדוש ברוך הוא יפנים אותה בתוכי, לא צריך לעמול. לא נדרש מצידי שום מעמד שבעולם. אתם תחת ראשון, והשם ילחם לכם. אומר השם ישמואל, עד כאן. עד כאן. יש חשיבות עצומה להבנת היסוד והמהלך של הסגולה. אבל זה לא יכול לבוא על חשבון הבחירה. יש תפקיד לאדם. אחרי שהתורה ניתנה, ברגע זה, כאילו הקדוש ברוך הוא אומר, היברו נושאי כלי השם. תכינו כלים. לכי ואבי כלים מכל שכנייכי. כן? האישה השונמית, שהיא הולכת ומביאה כלים, כי השפע שיורד ממטה, אם אתה לא מביא כלי, הוא ייפסק בשלב מסוים וישאר במימד אצילי. כן? כי אתה לא ממשיך אותו אל תוך המציאות המעשית. אומר השם ישמואל לך באופן זה יש לומר, אפשר לטעות ולומר, כן, עם כל המימד האקטואלי של התפיסה השגויה הזאת, אך באופן זה יש לומר ששוב כל העולם שווים בה. מאחר שאיננה מפת המקבל, כן, כמו צדקה, הניתנת לכל נצרך לה. כן? כן? מה זה צדקה? צדקה מה באה וצדקה ואומרת? כן? פה יש גמח. קדימה. מי רוצה כסף? כך. מה אתה עשית בשביל הכסף הזה? יכול להיות שבטלן גדול לבן אדם הזה, לא מחפש עבודה ולא משום דבר. אבל זה יש גמח מהסוג הזה, שהוא נותן לכל דכפין. כל דכפין יתד יכול. שיטת החסד שעם ישראל דוגל בה, תכף ומיד עם צייתו ממצרים, עוד מעניין אומר רב קוק, שמהי הפעולה הראשונה, כן, איך אתה יכול להכיר את האופי של אומה או של אדם, מה הפעולה הראשונה שהוא עושה, כאשר הוא יושא מכלאו. מה הוא עושה? עם ישראל מה הוא עושה? פותח את דלתו ואומר, כל דכפין יתד יכול. כל דצריך את אביב סך. שיטת החסד. גם החסד הפיזי, כל דכפין את אבי יכול, והחסד הרוחני, כל דצריך את אביב סך, שזה נוגע לקורבן הפסח, שזה כבר פעולה שנעשית לעלייה רוחנית, ולא רק לחיי הגוף. זה מה שעם ישראל עושה. צדקה. מה זה צדקה? בא אדם, רוצה כסף, לא חוקרים אותו ולא בודקים בציציות. קח את המנה שלך, אם זה הקרן הזו, הקרן הזו, העמותה הזו, איש לא שואל אותך. האם חיפשת עבודה? האם טרחת? לא שואלים לך שום דבר. אבל יש גמחים מסוג אחר. יש גמחים מסוג אחר. פעמונים. שמעתם על הגמח הזה? פעמונים. זה גמח שבודק את ההוצאות שלך. עוזר לך. עוזר לך לעמוד על הרגליים. אולי אחרי כל החקירות והדרישות, ואחרי שדרשת מעצמך הרבה מאוד, ועדיין לא עלת, הם ייתנו לך הלוואה בסך של 1,000 שקל. שאחרי זה במקרים מסוימים, ברוב המקרים אתה צריך להחזיר אותה, במקרים מסוימים זה נהפך למענק. אבל עד שאתה מקבל פרוטה שמה, הנשמה יוצאת. פעמונים. חסד בדרך אחרת זה נקרא. חסד בדרך אחרת. יש לכם רכב, אה? תמכור את הרכב. איפה אשתך עובדת? ביישוב. ואתה? אני עובד בירושלים. טוב, תיסע באוטובוס כל בוקר. אשתך, תלך ברגל לבית ספר. הלאה. אפשר להיכנס לבית לראות את המקרים? פרומז'ה. איזה גבינות יש פה בתוך הזה. אתם צריכו להסתפק בתנובה ובקנקן הכי זול של הגבינה. וכך עוברים על כל דבר ודבר. תגידו, למה אתם גרים בבית של 7 חדרים שיש לכם 3 ילדים? תזכרו דירה בשתי חדרים, בבקשה. ככה עושים להם. פלא פלאים. שיטה אחרת. אתה רוצה שפע? אתה רוצה כלכלה? תתחיל להיות ראוי לה. תעשה את הפעולות הדרושות, המחשבתיות, הנפשיות, המעשיות. חושב. זה שיטה אחרת. עכשיו, אני לא אומר. יש כאלו שאי אפשר לנהוג איתם בדרך כזו. לא כל אחד מחונך להידוק חגורה בצורה כזו. יש מרחב עצום של שיטות צדקה. אבל יבוא ויאמר מישהו. יש לומר, כל העולם שווים בה. מאחר שאיננה מפאת המקבל, כמו צדקה, ניתן את הכל נצרח לה. על זה מסיים. לא. לא. כדי שהחסד האלוקי יתגלה בשלימות, אין די שהוא ישפיע עליך בכל מחיר ובכל דרך, מבלי שאתה ראוי להשפעה הזו. אלא כדי שהחסד יהיה אמיתי ושלם, אתה צריך לבנות כלים לקבל את השפע. השפע הזה צריך לחדור בך, בשכל שלך, במידות שלך, בכישרונות שלך, במעשים שלך. אם הוא ישפיע עליך מבלי הכנה, כל זה יהיה מתנת חינם. וזה עונה לשאלה שאתה שאלת. כן? כלומר, כל העולם הזה נברא, כל העולם הזה נברא בשביל הבחירה. כן? בשביל הבחירה. שאדם יבחר בסגולה. שאדם יבחר להיות ראוי להשפעת התורה. זה נברא. אני לא רוצה מתנות חינם. בגלל שיש לי אבא עשיר, כן? בגלל שיש לי אבא עשיר, אז מה? אני לא יעבוד, אני לא אתרע, לא רוצה. טוב לי קו שלי מעשרה של חברים. אני רוצה ארגז ענבים שאני טרחתי עליו. זה עדיף לי מעשרה ארגזים שחברי נותן לי מתוך קרמו. אני מרגיש גועל ודחייה שאני נאלץ, כן? או מקבל משהו שלא טרחתי ולא עמלתי בו. אני לא רוצה זה. אבל כדי שבכלל יהיה ערך לעמל שלי, קודם כל צריכה להיות האפשרות במציאות. זה כמו שאמר. כן? אך באופן זה וכולי. לכן מסיים המדרש ואומר, בתוך נתיבות משפט. נכון שראשית ההשפעה היא בבחינה של אורך צדקה ההלך. מידת הרחמים. זה נקרא אורך, לעומת נתיב. מה ההבדל בין אורך לנתיב? אורך זה דרך רחבה. רחבה, רחבה. כן? אה? רחבה. ונתיב זה צר. אורך זה רמז למה? לחסד. ונתיב זה רמז לדין. כלומר, אותה התורה שניתנה בדרך של צדקה וחסד, כדי לזכות לה, אתה צריך עכשיו ללכת במידת הדין. אתה צריך לדרוש מעצמך, אתה צריך לעמול. אתה צריך 48 דרכים שהתורה נקנית. עריכת שפתיים, שמיעת האוזן, פלפול התלמידים, מנוחה, ביטחון ושמחה, הסתפקות במועט, תנאים מאוד סבוכים, גם פיזיים, גם נפשיים וגם רוחניים. אתה רוצה לזכות באמת? לא להסתפק רק בנתינה הכללית? כן? בבקשה, תתחיל לעבוד. כן? בבקשה. הוא מסביר מיד. פעמון, מסביר. זו השאלה המתבקשת כעת. נכון. וכל זה תמון, תמון, בתוך דברי המדרש. הוא מסביר את זה מיד. על זה מסיים בתוך נתיבות משפט. הנה. שעל זה יש משפט. על זה יש משפט. על מה יש משפט? כן? על זה מסיים בתוך נתיבות, שעל זה יש משפט מיוחד. על מה? למי הוא הראוי לצדקה זו? מי הראוי לתורה? איזה נפש ראויה שהתורה תשכון בתוכה, תספק בתוכה, תתיישב בתוכה? על זה יש משפט. לא כל נפש ראויה. יש נפשות שלא ראוי שהתורה תשכון בתוכה. אתה רוצה להריח איש מעלה בתוך ביתך. אבל לא טרחת לנקות את הבית. לא טרחת לכבד אותו כראוי. כן? גם בשביל המוליך לבית, בתוך סלון הבית, בחדרים הפנימיים, הוא מסתכל ואומר, טוב, שמע, אתה ניקית רק את החוץ של הבית. מאוד יפה. ממש הבאת גנן לקראת ההופעה שלי, אז אני אשאר פה בגינה. אתה תפגוש לי בגינה. יש מישהו אחר שאפילו את הסלון סידר מאוד יפה. ממש יפה. אבל החדרים הפנימיים מתונפים ולוכלכים. אז אנחנו נשב בסלון. אני לא אוכל להיכנס לחדרים הפנימיים. אבל, אדוני המלך, אני כל כך רוצה שתיכנס לחדרים הפנימיים. גם שם החיים שלי מתרחשים. גם שם אני מצוי. גם שם אישיותי נמצאת. בוא תיכנס לשם, אני רוצה לראות לך גם במקומות האלה. אני לא יכול להיכנס. אני אתן לך מקצה שיפורים, אני אבוא עוד חודש. ואני רוצה שאז החדרים הפנימיים יהיו נקיים. עד שהוא נמצא בתוך ביתו, בכל ביתו, בכל חדריו. הביאני המלך חדריו, והבאתי המלך חדריי. בצאתי לקראתך, לקראתי מצאתיך. כשאדם נערך לקבלת הפנים הזו, ודאי שריבונו שלהם ייכנס, כן? לכל פינה. כל פינה ופינה. אבל על זה יש משפט. עכשיו תכף נבין למה המשפט הוא לפנים ולאחור. כן. על זה מסיים בתוך דבר המשפט. שעל זה יש משפט מיוחד. מהו משפט? מי הוא הראוי לצדקה זו? ולא כל הרוצה ליטול את השם יבוא ויטול. לא כל אחד יכול להתאדר ולהתפאר ולבוא ולומר, אצלי ביקר הקדוש ברוך הוא, אצלי מבקר את התורה, בעצמותה היא ספוגה, בנפשי היא ספוגה. לא, לא כל אחד יכול להגיד וזהו דינים מלפניה. זאת אומרת, יש הכנות לפני שבאים לתורה, דינים מלפניה זה הכנות, כן? כדי בכלל לגעת בתורה, זה דינים מלפניה. דינים מלפניה, הכנות מלפני ההגעה לתורה, אם הוא ראוי, כן? מה גורמים הדינים מלפניה, שימו לב? דינים מלפניה, מה הם גורמים? שיהיה לנו איזה סוג של מגע עם התורה, והמגע הזה, מה גורם לנו ביחסן עם התורה? הפלירט הזה, הרומן המופלא הזה עם התורה, מה הוא גורם לנו בשלב ראשון? שתי שלבים יש למגענו עם התורה. שני שלבים יש לנישואינו עם התורה. יש את השלב הראשון, זה הדינים לפני, פעולות שמכשירות את המגע הראשוני עם התורה ואת הטעימה הראשונית של התורה, ומה הטעימה הזו גורמת, וזהו דינים לפניה. אם הוא ראוי, אז היא ערבה עליו ומהדר אחריה. מעניין. אדם בא לבית המדרש, והדינים שלו מלפני, הוא לא למד תורה בחיים. בעל תשובה. הגיע לתורה. דינים מלפניה. הוא מתיישב בשיעור ומקשיב פילי פלאים. הוא מרגיש מתיקות, כל רעיון, תענוג, תענוג. נגמר שיעור, הוא מתיישב כבר קצר רוח ללמוד עוד שיעור. כן? הוא מרגיש את הטעם של התורה ומחזר אחרי. אבל אני אשאל אתכם שאלה, האם אפשר להגיד שבשלב הזה, גם אם הוא מרגיש את טעמה ומחזר אחרי חודש ימים, האם אפשר לבוא ולומר שהתורה הזו כבר חדרה לכל שכבות הבזלת שלו? בוודאי שלא. הבעל תשובה הזה יש לו פה עוד בפנים מטענים, חבל על הזמן. וזה שהוא יושב ולומד תורה, ומרגיש את הנעימות של התורה ומחזר אחריה משיעור לשיעור, זה עדיין לא פתר את התסבוכת הפנימית. קורה משהו, מתחיל להתפתח תהליך. אבל זה נקרא ברכה לפניה. זה ברכה לפניה. כשאדם עולה לתורה, יש ברכה לפנים. ברוך אתה השם, בחר בנו מכל העמים. איזה ברכה הזו זה על מה? זה על הסגולה. הברכה הראשונה היא על הסגולה. כלומר, עדיין אתה תואם את התורה ברמת הסגולה. אוי, זה מאוד מאוד טעים. איזה יופי, אני רוצה לשמוע עוד. זה ראשית המגע עם התורה. ברכה לפניה. וזהו דינים מלפניה, אם הוא ראוי, היא ערבה עליו ומהדר אחריה. כן? זה מקביל, אלוקיי, נצור לשוני מרע, ושפתותיי מדבר מרמה, ולמקללי נפשי תדום, ונפשי כאפר לך כל תהיה. מה אחרי זה? פתח ליבי בתורתך, ואחרי מצוותיך, כן? פתח ליבי בתורתך, זה שלב, איזה שלב זה? כן? נעימות התורה והחיזור אחריה. ואחרי מצוותיך תרדוף נפשי, איזה שלב זה? לא דיברנו עליו עדיין, אתם יכולים לתאר לעצמכם, איזה שלב זה? שזה כבר בתוך נפשי התורה. ואז ממילא אני רודף אחרי מצוותיך. כלומר, שלב ראשון זה טעימת התורה, טעמו וראו. כן? טעמו וראו. כן? השלב של אחרי מצוותיך תרדוף נפשי, אחרי שכבר יש לי את הדינים מלפניה, והכשרתי את עצמי למגע הראשוני עם התורה, ואני כבר תואם את טעמה הנפלא, ומהדר אחריה ומחזר אחריה, אז נשמע הכל בית פרעו. אז כל התורה נשמע גם בתוך הנפש. והנפש כולה, על כל צבא כוחותיה, מתעלה ומתקדש. תכף נראה איך הוא קורא לזה בשלב השני. וזהו דינים מלפניה. אם הוא ראוי, אז היא ערבה עליו ומהדר אחריה. ואם לאו, אבל אם הוא לא עושה את ההכנות של כן? נצור לשוני מירה, כן? ושפתיים ידבר מרמה, זה ההכנות הראשונות, שאדם שומר על פתחי הדיבור שלו, כן? מתחיל לשלוט בדיבור, נצור לשוני מירה, ושפתותיים ידבר מרמה, לצור לשוני מירה, זה שמירת המחשבות. שפתיים ידבר מרמה, כן? זה, כן? קודם כל צריך לשמור את המחשבות. ודאי וודאי שלא לומר דברים שהם לא טובים. זה נצור לשוני מירה, כן? ושפתיים ידבר מרמה, פירוש הדבר שגם אחרי שהתפתח המחשבה הטובה מתפתחת בתוכנו, אנחנו צריכים שפינו וליבנו יהיו שווים. זאת אומרת שהדברים שאתה אומר בפה ישקפו את מידת האמת הפנימית. אחרי שהתרגלת קצת בשמירת פתחי הדיבור, לא לומר דברים רעים, לא לחשוב מחשבות רעות, אז, כן, אהבת התורה מתחזקת, עכשיו מגיע השלב הבא של דינים מאחריה. איך הוא מסביר את זה פה נראה? אם הוא ראי עוזר רבה, אבל אם לא, אם אין לו דינים מלפניה, אם הוא לא הגיע למצב של עריבות התורה, הערב דברי תורתך בפינו, ואם לאו, כמה נחשים והקרבים שכיחים. כוח היצר מתעורר כנגדו ומרחיק ממנו את התורה, עד שהוא יוצא מבית המדרש. כמה נחשים והקרבים שכיחים, שמבלבלים את שכלו, עד שנעשית עליו התורה כמסע, והם הנחשים והקרבים מרחיקים אותו ממנה. כן? לא חפצנו דעת דרכיך. זאת אומרת, אותה תורה סגולית שהקדוש ברוך הוא השפיע אותה לתוך העולם, מכיוון שמצד המקבל אין הכנה אפילו בסיסית, ממילא הוא בא ומוציא לעז על התורה, לא מצאתי לנערה בתולים. כמו שאומר אור חיים הקדוש, שזה משל על אדם שנכנס ללמוד תורה, אבל לא מצא בטעם ולא ריח ומוציא עליה לעז, לא מצאתי לנערה בתולים. כך אומר הרב, אור חיים הקדוש. ואז מה עושים? ופרסו הסמלה לעיני זקני העיר, העדה. מה זה פרסו הסמלה? לוקחים את התורה הזאת, כן? הולכים לבית המדרש ורואים איך חכמים לומדים תורה. איך הוא לומד תורה. אתה נכנס לבית המדרש ורואה את השמחה של הלימוד של התלמידים שמה. ואז יש לך הזדמנות להבין שזה שלא מצאת טעם בתורה, זה לא בגלל שאין בטעם. זה בגלל שאתה לא מספיק פתוח אליה. נחשים והקרבים שכיחים בלימודך, והם מסניעים עליך את התורה. תראה איזה שמחה יש בבית המדרש. תראה את הפלפול התלמידים, תראה איזה יופי. אתה טועה. ופרסו הסמלה לעיני זקני העדה. כן. ואל תאמר על התורה שאין בעניין של חוזק ונאמנות. לא מצאתי לנערה בתולין, כך אומר אור חיים הקדוש, שמוציא לעז ואומר שאין בתורה עניין של חוזק ונאמנות. חס ושלום. הנחשים והקרבים בלבלו את שכלו, עד שנעשת אליו כמסע ומחריקים אותו מנה. ודינים לאחריה. למה מועיל הדינים לאחריה? זה עוד פעולות, סדרת פעולות ומעשים, שהם מאפשרים עכשיו למשוך את התורה, לא להשאיר אותה רק במישור הטעם והנעימות, אלא למשוך אותה פנימה אל הרצון. וידעת היום זה שלב א', והשיבות אל לבביך, זה דינים לאחריה. כמו המים ששותים אחרי אכילה, ומה עושים המים? הם מושכים את האוכל אל תוך הבטן, ואז בתוך הקיבה מתחיל הבירור הגדול של החיות שבמאכל, וזה מה שבונה את גוף האדם. כן? אם כן, לאחר מכן, בדינים של אחריה, איש שתהה מתקיימת אצלו ומזינה את נפשו. החיות של התורה כבר פועלת ממש על, כן, עולמו הפנימי, על כל הכוחות. והלמה זה דומה, משל, למזונות נעימים. אכלת תפוח, כן? כשאדם אוכל תפוח טעים, מה הוא עושה? איזה טעם, ואז הוא בולע את זה. מה הוא בעצם אומר בפעולה הזו? שלב ראשון, הוא מתייחס לטעם. זה הדינים שלפניה. הטעם של התורה, הנעימות. תורה זה דבר מאוד מאוד נעים ומענג, מבחינה שכלית, תענוג לא נורמלי. אבל אחרי שהוא עושה ככה, אוי, זה טעם. אז הוא בולע. למה הוא בולע? מה בעצם אומר לתפוח? אני רוצה שהחיות שבך, לא רק הטעם, אלא החיות שבך, תבנה אותי, תחזק אותי, תוסיף לי כוח. לחדש את הרקמות שבי. זאת אומרת, שני הדברים באים כאחת. יחד עם הטעימה, אנחנו מתוודעים לחיות שיש בתוך התורה, ואנחנו מבקשים שהיא תשפיע על נפשנו. זה כמו המאכלים, הנעימים, זה שלב הטעם. מזונות נעימים זה שלב הטעם. שצריכים למי? לעת סטומקה. זה הבטן, זה הקיבה, סליחה. כן? לא מספיק שזה טעים. עכשיו אני צריך למשוך את המאכל הזה פנימה, כדי שכוח החיות שיש בו גם תבנה אותי. שצריכים לקיבה שמקבלת את המזון ומוציאה ממנו חיות. היפוך מה שכתוב, הפך מן המצב של כל אוכל תתאב נפשם. כן? אדם שלא יכול לאכול, מכיוון שהוא חולה, הוא לא יכול לאכול, הגוף דוחה את המאכל. ואז הוא מקיא אותו. אותו דבר חלילה בתורה. כשאדם בא ולומד תורה ולא מרגיש את נעימות התורה בדינים שלפניה, חס ושלום, הוא יכול להקיא את התורה ולא לאפשר לה בעצם לפעול עליו בפנים. זה העניין של דינים מלפנים לאחור. אורח צדקה, אם כן, זה הופעת הסגולה, מצד מעשה האלוקים ולא בחירה אנושית כלל. כן? נתיבות משפט זה מצד ההשתדלות של האדם, בניית הכלים, כדי שיוכל ליהנות מהחיות שקיימת בתורה הזאת. נעצור כאן.